אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
The best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing. And therefore that's what I'll do because I work for you.
הפוליטיקה האמריקנית סוערת ורוגשת גם בימים אלה ממש. אנדרו קומו, המושל הפופולרי של מדינת ניו יורק, האיש שהפך לרגע להבטחה הדמוקרטית הגדולה, הולך הביתה לאחר סקנדל של הטרדות ועבירות מין שנחשפו בחודשים האחרונים.
We made New York State the progressive capital of the nation. No other state government accomplished more to help people.
על עלייתו ונפילתו של אחד הפוליטיקאים המבטיחים בארצות הברית, עם ציפי שמולביץ', כתבתנו בניו יורק, עם רותם אורג, עורך הוושינגטון אקספרס.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
רותם, קוומו, לפחות על הנייר, הפגין יכולות, הפגין הרבה מאוד יכולת לתת תקווה וגם הניגות, והכל קרס.
אמרת, המושל הפופולרי הוא כבר מזמן לא המושל הפופולרי של ניו יורק, והקריסה של קומו התחילה עוד לפני חשיפת הסקנדל שלו שקשור בעבירות מין. קודם כל, דיווחים על הסתרה וטיוח של מחדלי קורונה בבתי אבות בניו יורק, האשמות בדבר שחיתות, לקח כסף מהקופה הציבורית לשימושים אישיים, ורואים נוספים כמו התאמרות בצוות שלו, התאמרות מילולית. האירוע שסימל את תחילת הסוף היה דיווח ראשוני בדצמבר 2020, שלפיו קומו נוהג באופן לא הולם עם נשים שנמצאות סביבו, והאירוע הבודד הזה הוביל אירוע נוסף ואירוע נוסף, נשים בעצם שדיווחו שקומו נוגע בהן או מתקרב אליהן יותר מדי או אומר דברים שלא הולמים את המצב. התגובה המיידית של קומו, מיד גם ננסה רגע להסביר אותה, הייתה להתגונן.
I have been too familiar with people. My sense of humor can be insensitive and off-putting. I do hug and kiss people casually. Women and men. I have done it all.
להגיד, לא היה כלום כי אין כלום, ואני בסך הכל בסדר, ותמיד שמרתי על אווירה ידידותית, ובעצם ההגנה שלו הייתה התקפה. עכשיו, צריך גם לבוא רגע ולהסביר את זה. קומו הוא פוליטיקאי מאוד אסרטיבי, מאוד אגרסיבי, הוא ניהל את מדינת ניו יורק, אולי המדינה הכי חשובה באיחוד, ביד רמה למעלה מ-10 שנים. לפני כן היה התובע הכללי של ניו יורק, היה שר בממשל קלינטון, לחלוטין הבטחה פוליטית גדולה, וראינו את זה גם בכהונתו כמושל. הוא הוביל את ניו יורק למחוזות מאוד ליברליים, עם לגליזציה של מריחואנה, עם הגבלות על אחיזת נשק, עם הפיכת ניסויים חד מיניים לחוקים עוד לפני החלטת בית המשפט העליון, וכמובן בקורונה.
It looks like the president is also watching this press conference. He tweeted 13 minutes ago, quote, Governor Cuomo should spend more time doing and less time complaining. Get out there and get the job done.
First of all, if he's sitting home watching TV, maybe he should get up and go to work, right? Second, let's keep emotion and politics out of this and personal ego if we can because this is about the people.
בקורונה, קומו הפך למושל של אמריקה, כי הוא היה אנטיתזה מושלמת לטראמפ. טראמפ מזער, או לפחות ניסה למזער את החשיבות של הנגיף, התייחס אליו בביטול, וקומו נקט גישה מאוד אגרסיבית, גם מבחינת פוליסי, אבל בעיקר מבחינת פאבליק ספיקינג. הוא דיבר והוא נעם, והוא ערך מסיבות עיתונאים, והוא התראיין. הוא היה מאוד מאוד ברור לגבי החשיבות והסיכון שבנגיף, ובאיך מתמודדים איתו.
וזה הפך אותו למאוד פופולרי.
זה הפך אותו למאוד פופולרי, ובמשך תקופה מסוימת, צריך רגע למסגר את זה מבחינת זמנים, מדברים על תחילת 2020, ביידן הוא המועמד הדמוקרטי המסתמן, אבל עדיין אומרים, אוקיי, יש עוד חצי שנה עד הבחירות, ביידן יכול להיות שיקרה לו משהו חס וחלילה, יכול להיות שהוא ימעוד, ויכול להיות שנצטרך מועמד גיבוי. וקוומו נראה כמו הבטחה. הוא נראה כמו אדם שעשוי לא רק בגלל הניסיון והיכולת, אלא גם בגלל הסגנון. זה, אמרו את זה גם, אגב, על מייקל בלומברג, ראש עיריית ניו יורק לשעבר, או ניו יורקר, שהוא היחיד שיכול לעמוד מול טראמפ, כי הוא היחיד שהוא is a bully like him, שהוא חצוף כמו, שהוא בריון כמו, שהוא יש לו את החוצפה הניו יורקית, ושזו הדרך היחידה להתמודד עם טראמפ. אז אמרו את אותו דבר על קומו, בדיעבד בסוף כמובן זה לא קרה, וביידן תפקד לאורך הקמפיין וניצח, וההיסטוריה ידועה. עכשיו יש משהו קצת פסיכולוגי בנטייה ללכת לאנשים החזקים, האסרטיביים, על גבול האגרסיביים האלה בעיתות משבר. ראינו את זה גם עם רודי ג'וליאני, אחרי ה-9-11, גם הוא הפך אז ל-Mayor of America, היום הדימוי הציבורי שלו מאוד רחוק מזה.
I want to make it absolutely clear. Rioting is not protesting. Looting is not protesting. It's lawlessness, plain and simple. And those who do it should be prosecuted. Fires are burning and we have a president who fans the flame.
גם במהלך הקמפיין וגם אז שהוא נכנס לנשיאות הוביל גישה היא מרגיעה ומפייסת, או לפחות מנסה להיות מפייסת ומכילה, שלא מפחיתה בחשיבות של הנגיף, אבל היא גם לא מסתערת עליו בשצף קצף. קומו כמדינאי או כמנהיג פוליטי של מדינת ניו יורק, הוא הסתער קדימה. והוא הסתער קדימה גם במקרה של ההטרדות המיניות, רק שבמקרה הזה זה לא עבד.
I've never crossed the line with anyone, but I didn't realize the extent to which the line has been redrawn. There are generational and cultural shifts that I just didn't fully appreciate. And I should have. No excuses.
אז בוא נדבר רגע על ההטרדות האלה. הוא טוען כמובן, מעולם לא נגעתי, לא עשיתי, לא דיברתי, זה לא אני. אבל הצטברו לא מעט תלונות על המעשים שלו. בעצם, מה אומרים עליו? שחצה את הגבול? שדחף את עצמו לנקודות אינטימיות מדי מול נשים? איפה הוא חצה את הקו האדום?
אז מדבר בסך הכל ב-11 מקרים, שצוות עצמאי שהוביל לתובעת הכללית של מדינת ניו יורק, גם היא דמוקרטית, אסף עליהם מידע. מדובר בדוח של 160 עמודים, שקובע שב-11 מקרים קוומו נגע או אמר, או ניסה ליצור מגע מיני עם נשים בסביבתו, כולל פיפות שלו, נשים שעבדו תחתיו, ב-11 מקרים שונים. התגובה של קומו, התגובה מיידית הייתה, לא היה כלום כי אין כלום, ותמיד הייתי בסדר ולא עשיתי שום דבר, אבל בנאום ההתפטרות שלו, הוא מעביר מסר קצת יותר מורכב. הוא מעביר מסר של, מעולם לא התכוונתי לפגוע, והייתי צריך להבין שהכללים השתנו, ואני מתנצל עם מישהי נפגעה. עכשיו צריך גם להגיד, חלק גדול מהאירועים האלה מתרחשו בשנים האחרונות, מאז מהפכת מיטו, כאשר אין יותר את האופציה לבוא ולהגיד, לא ידעתי שהכללים השתנו. כולם יודעים שהכללים השתנו, כולם יודעים שיש מיטוב, שיש דברים שאסור לעשות. ולקומו אין את ההגנה הזו. זה נכון על אחת כמה וכמה, כיוון שבתור מושל הוא מתאג את עצמו כמי שנלחם למען זכויות נשים, ונלחם נגד התופעה של הטרדות מיניות. כאשר יש מקרה של הטרדה מינית, שקומו מואשם בה, שהוא הטריד שוטרת, במהלך אירוע תרומות למאבק באלימות מינית.
עד כדי כך.
עד כדי כך.
זה מה? זה יותר מדי כוח, יותר מדי פופולריות, יותר מדי תחושה שאין בלתי? מה הסיפור של קוומו כפרסונה?
קוומו כפרסונה הוא, עם הסתכלות נטו על הביוגרפיה שלו, זה בן אדם שיש לו ביוגרפיה של נשיא. הוא בן של מושל, אביו מריו קוומו היה גם הוא מושל ניו יורק. הוא עורך דין במקצוע, התפקיד הציבורי הראשון שלו היה כמנהל קמפיין אצל אבא שלו. הוא המשיך גם בקריירה משפטית, אבל גם בקריירה ציבורית, כשר הבינוי אצל קלינטון, ואחר כך כתובע כללי ומושל במדינת ניו יורק. זאת אומרת, לחלוטין על הנייר נראה שהוא פוליטיקאי מלידה, והשנים הארוכות במוקדי כוח, כנראה שבסופו של דבר הוא התרגל לזה שהכל מותר לו. על זה צריך להוסיף איזשהו רובד קצת יותר פסיכולוגי, ופה גם צריך להיזהר, כי תמיד צריך להיזהר כשמנתחים אנשים בשלט רחוק. הדיווחים השונים על קומו ועל הגישה האסרטיבית שלו, שלפעמים השתלמה כמו במקרה של הקורונה, ולפעמים חזרה אליו בחזרה, מעידים על זה שמדובר בן אדם שיכול להיות שמסתובב עם התחושה שהכל מגיע לו. איזשהו אני במרכז והעולם מסובב סביבי, אנחנו מכירים את זה ממנהיגים אחרים, לא רק בארצות הברית, והרבה פעמים נקשר בשמם של האנשים האלה התנהגויות מהסוג הזה. אז כנראה שיכול להיות שהיה פה צירוף בין הרבה מאוד כוח, עם תחושה של הכל מגיע לי.
מיד, נמשיך עם הכותרת, אבל לפני, פרסומת קצרה.
אהלן, זה אופר שלח. אני רוצה להזמין אתכם להזין לפודקאסט החדש שלי מבית ויינט. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין.
האמת היא, עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
ציפי שמילוביץ', קחי אותנו לתוך האווירה בניו יורק עם התפוצצות הפרשייה הזו.
ניו יורק באופן כללי היא מדינה שרגילה לסקנדלים פוליטיים. שני קודמיו של קומו, דיוויד פטרסון ואליוט שפיצר, פתרו אחרי סקנדלים שהעסיקו את הצהובונים שבועות על שבועות. התדמה היא פחות בגלל שקומו הסתבך ככה, ויותר בגלל המהירות שבה הוא התרסק ממעמד של כמעט גיבור לאומי בשנת הקורונה למי שמתפטר בבושת פנים. מי שעוקבים אחרי הקריירה של קומו לא באמת הופתעו. יש לו מוניטין היסטוריים של פוליטיקאי מאוד כוחני, מאוד אגרסיבי, מהסוג שחושב שהכל מגיע לו. הוא בן למשפחת אצולה גם בניו יורק וגם במפלגה הדמוקרטית. אבא שלו, מריו קומו, היה אחד המושלים הפופולריים ביותר של ניו יורק. והביטחון של קומו, אתה יכולת לראות את זה בכל הופעה שלו, היה בלתי חדיר. היו שמועות על הצורה בה הוא מתנהל מול נשים שעובדות תחתיו, ובכלל על עבודת, על סביבת עבודה מאוד רעילה, בכל אורך הקריירה. ההבדל הוא שמה שפעם יכולה לעבור בשקט, מתפוצץ היום. ניו יורק עצמה לא ממש מוטרדת מהצרות של קומו, יש לאנשים מספיק בעיות ביום יום, אבל אף אחד לא ממש מופתע שכל חטאי העבר חזרו לנשוך את קומו.
קומו עצמו הכחיש כל הזמן, כלומר הוא טען, מה פתאום, אני לא עשיתי שום דבר.
האנשים היחידים שלוקחים את ההכחשות שלו ברצינות, הם אלה שאף פעם לא מאמינים לתלונות של נשים. וכמובן, קרובי משפחה, אני מניחה שאף אחד במשפחה שלו לא רוצה להאמין, אבל קשה לי מאוד לחשוב שיש מישהו שמסתכל על אנדרו קומו, שמכיר את הקריירה שלו, שעקב אחריו, וחושב שהדברים האלה לא נכונים. העובדה היא שאף אחד לא קם להגן עליו באופן פומבי. נשיא ג'ו ביידן הוא חבר שלו עשרות שנים, ולא רק שהוא לא הרים לו טלפון, הוא קרא לו להתפטר פומבית. אף אחד במפלגה הדמוקרטית לא הגן עליו. אני חושב שזה אולי מה שזיעזע את קומו יותר מהכל, וגם זרז את ההתפטרות שלו. הוא הבין שהממסד הדמוקרטי לא יגן עליו. נדמה לי שזה היה ההלם הגדול ביותר שלו, הוא לא חשב שזה מה שיקרה. וברגע שהוא הבין שאף אחד לא יקום ולא יגן עליו, וזה כדור שלג שאי אפשר לעצור אותו, האפשרות הכי פחות רע מבחינתו הייתה להתפטר, להשתמש בתירוץ של אני חף מפשע, אבל הנושא הזה הוא הסחת דעת, והוא מפריע לנו לעבוד בתקופה שבה ניו יורק שוב מתמודדת עם הקורונה וכו' וכו'. ולכן אני עושה מה שעשיתי תמיד, אני עוזב לטובת ניו יורק. הוא בשום שלב לא מודה במה שהוא עשה, והוא ימשיך להתעקש, אבל הקריירה גמורה, והיא נגמרה באופן שאני לא חושבת שהוא חלם שזה יכול לקרות.
המעבר ממושל שמצליח להתמודד אפילו עם טראמפ, למושל שפורש בבושת פנים, היה די מהיר.
זה לא מקרה שקומו הפך פוליטית למי שנלחם בטראמפ בשיא משבר הקורונה. דובר בשני ניו יורקרים, שמכירים אחד את השני עשרות שנים, ומהרבה בחינות גם דומים מאוד באופי. אין ספק שהעובדה שהוא נאלץ להתפטר משפילה מאוד עבור קומו, במיוחד לאור העובדה שטראמפ עצמו הוא אשם על ידי עשרות נשים, בתקיפות שלמען האמת חמורות הרבה יותר מהשמות שעומדות מול קומו, והוא כמובן לא רק שלא התפטר, זה לא הפריע לו לרוץ לנשיאות ולנצח. צריך לזכור שחלק גדול מהעילה היה תוצאה של הניגוד האופטי בין התדרוכים שלו לאלה של טראמפ במהלך שנת הקורונה. קומו הפגין רוגע ונורמליות, והדברים שהוא אמר היו מבוססים על מדע, והייתה בהם המון אמפתיה. שום דבר זה מזה לא היה בתדרוכים של טראמפ, ואמריקה הייתה צמאה למנהיגות כזו, אז היא הפנתה את עיניה הבודדות לקומו. היום כבר ידוע שאפילו ניהול הקורונה של קומו היה נגוע בשחיתות, הוא הכביל נתוני מוות בבתי אבות, הוא באמת לא היה הגיבור הגדול שאפשר היה לחשוב, אבל כן, אין ספק שאחת הנקודות המשפילות ביותר בתוך כל ההשפלה הגדולה הזאת, זו העובדה שהוא צריך להתפטר וטראמפ ניצל.
Just think about what we did. We passed marriage equality, creating a new civil right, legalized love for the LGBTQ community, and we generated a force for change that swept the nation.
ניו יורק היא מדינה ליברלית, היא לא יכולה לקבל אדם כזה, נכון? כלומר, אין פה חזקת החפות עד הרשעה.
ניו יורק היא מדינה יותר מורכבת פוליטית ממה שנהוג לחשוב. העיר ניו יורק כמובן מאוד מאוד ליברלית, אבל חלקים לא קטנים ברחבי המדינה שמרנים הרבה יותר. כך או אחרת, לדעתי, זו לא סיטואציה שתגיע לבית המשפט. כך שאין כאן את חזקת החפות מבחינה משפטית, אבל הכתם על קומו הוא כנראה לתמיד. סביר להניח אגב שאם הוא היה רפובליקני, הוא היה מצליח לרכב על השערה הזו ולהישאר על הכיסא שלו. יש היום הבדל מאוד מאוד גדול בין הצורה שבה דמוקרטים ורפובליקנים מגיבים להאשמות על הטרדות מיניות במפלגות שלהם. אצל הדמוקרטים אנחנו זוכרים את אנטוני ווינר, חבר הקונגרס, שהתפטר בגלל האשמות על... לא האשמות, הוכחות, הוא שלח צילומים של עברו הזקור לנערות צעירות. עד הסנאטור אל פרנקר, שהיה אחד הפופולריים ביותר במפלגה, ונאלץ להתפטר בגלל שצפו צילומים שלו מתבדח מינית. זה האשמות על... זה הטרדות ורבליות במקרה שלו, והוא עדיין, הוא אולץ להתפטר עוד לפני שבכלל הייתה חקירה. הדמוקרטים של אחרי תקופת ביל קלינטון, הם מחסלים קריירות של נאשמים בהטרדות, הרבה פעמים לפני חקירה, והרבה פעמים במהירות שהיא מרגישה לא הוגנת, אבל זו האווירה. והרפובליקנים של ימי טראמפ פשוט מביטים לצד השני. יש היום בקונגרס, אחד מחברי הקונגרס הבולטים ביותר בצד הרפובליקני, מט גייטס, עומדות נגדו האשמות וחקירות משטרתיות, על פדופיליה וסחר בסקס, דברים מאוד 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 חמורים, והוא אפילו לא רק שהוא לא חושב להתפטר, אף אחד לא לוחץ עליו להתפטר. זה אחד ההבדלים. אנדרו קומו היה ליברל אמיתי בדעותיו, אבל אני חושב שהיום הוא היה שמח להיות רפובליקני, הסוף שלו היה נראה אחרת.
ציפי שמילוביץ', תודה רבה. רותם, ברמה הפוליטית, כשדמות כזו שכבר ספרו אותה כדמות שיכולה להפוך למועמד לנשיאות ארצות הברית, חוטפת וקורסת ופורשת, מה זה אומר על הממסד הפוליטי הדמוקרטי?
אפשר לבוא ולהגיד שמדובר פה באיזושהי מחלה אוטואימונית של גוף שתוקף את עצמו. אני לא חושב ככה, כיוון שההתייצבות הדמוקרטית נגד קוומו גורפת. מהנשיא ביידן, שהודיע ממש השבוע, שקוומו צריך להתפטר, לא לחכות להרשעה, לא עומדת לו חזקת החיפות, לא, קוומו צריך להתפטר וזהו. מהנשיא ביידן ומטה, גם ברמה הפדרלית, אבל גם בתוך מדינת ניו יורק, שכבר התחילה תהליכי הדחה נגדו, מדובר בעצם ביצירה של קונצנזוס חדש, לגבי מה מותר ומה אסור, גם אם אתה אחד משלנו. גם אם אתה דמוקרט, וגם אם קידמת ענייני מדיניות שהם חשובים לנו, כמו להט"ב ומאבק בהחזקת נשק, וגם אם היית בסדר בקורונה, ויש סימן שאלה על האם הוא היה בסדר, כן או לא, יש דברים שלא עושים. וכיוון שזה כל כך גורף, מדובר פה בעצם ביצירה של כללי משחק חדשים. עכשיו צריך להגיד, דמוקרטים נוטים יותר להאמין להאשמות בדבר ניצול לרעה של כוח, כולל במקרים מהסוג הזה, בהשוואה לרפובליקנים, גם כשמדובר במנהיגים המפלגה שלהם. זאת אומרת, זה שהדמוקרטים בעצם כותבים פה את כללי המשחק החדשים, הם כותבים אותם קודם כל לעצמם. האם זה יחלחל במפלגה הרפובליקנית עוד ניתן לראות? כי ראינו בשנים האחרונות שטראמפ הוא אשם במגוון דברים, חלקם מעולמות המיטו וחלקם עבירות מסוגים אחרים, ורוב רובה של המפלגה הרפובליקנית נעמדה מאחוריו.
The leader who knows the reality better than any other right now, at least in New York, is the governor of New York, Andrew Cuomo, of course, my brother. Thank you for coming back to the show.
Mom told me I had to.
התקשורת האמריקנית חיבקה את הסיפור הזה מאוד. יש פה המון לבדים, כולל מה שאמרת, ההיסטוריה המשפחתית הפוליטית, אבל גם אח מאוד מפורסם, מגיש בכיר ב-CNN.
Governor Andrew Cuomo, I appreciate you coming on the show. I love you. I'm proud of what you're doing. I know you're working hard for your state, but no matter how hard you're working, there's always time to call mom. She wants to hear from you.
Yeah, I called mom just before I came on the show. By the way, she said I was her favorite.
She never said that.
Good news is, she said you were her second favorite. Second favorite son.
כולם זוכרים את הדיאלוגים בין שני האחים האלה בתקופת קורונה, על לך לבקר את אמא, אל תלך לבקר את אמא וכדומה. זה סיפור שעשוי מכל החומרים האמריקנים. יש פה הכל.
נכון. יש פה קשרי משפחה. יש פה סקנדל. יש פה מין. יש פה כוח. יש פה שאיפות נשיאותיות. קוומו בן 63. בהשוואה לביידן וטראמפ הוא ילד. ואם לא היה האירוע הזה, בהחלט אפשר לראות מצב שבו ב-2024, בפריימריז מול ג'ו ביידן, בוודאי בפריימריז מול קמלה האריס, אם ביידן יחליט שלא להתמודד, קומו היה מעוניין להתמודד ולתבוע מתוקף אותו מושל פופולרי ומוצלח ולתבוע את הנשיאות. עם האירוע הזה ועם תהליך ההדחה שהתחיל נגדו ואולי גם הסתיים בהרשעה בניגוד לתהליך שהתחיל נגד דונלד טראמפ, זה נראה כמעט בלתי אפשרי שאדם שבאמת המפלגה שלו הוקיע אותו מתוכה יצליח לבסס את עצמו קודם כל בפריימריז על אחת כמה וכמה בבחירות כלליות. אבל אחרי שב-2015 טראמפ הודיע שהוא מתמודד לנשיאות והתגובה של כמעט כולם הייתה להתייחס לזה כאל בדיחה, never say never.
לא תמורג, המון תודה.
עד כאן הכותרת להיום. ביום ראשון נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני עתילה שומפלבי, ונשתמע שוב ביום ראשון.